אש של משה פרט, ועכשיו אש אחר, הנה רצית, הנה קיבלת, בבקשה חן גל, עורכת הדין ליאת שקלארס, שלום, ערב טוב.
היי ליאת.
היי חן, היי אורטל, מה עניינים?
בסדר, עורכת הדין ליאת שקלארס, היא לענייני משפחה וירושה, והפעם התבקשנו פה לדבר על הסכמי ממון, שיהיה לכל המשתתפים בהצלחה, באמת.
בהצלחה לכולם.
נותנת את הדין, עם עורכת הדין ליאת שקלארס.
עורכת הדין ליאת שקלארס, כן, בוא נצלול לנושא הסכמי הממון, איזה משפט מוחץ. כל מי שבזוגיות, כל מי שנשוי, כדאי לו להישאר בהזנה.
גם אם לא
בא. למה, לא הולך להיות, לא הולך להיות לו פשוט.
עוד 20 שנה תצטערו שלא נשארתם ברדיו לשמוע את זה.
דרך אגב, בדיוק השבוע...
ליאתי, את יכולה להגביר את הכל, לשמוע אותך יותר טוב.
בוודאי, בוודאי. בדיוק השבוע ישבה אצלי בחורה, שלפני 20 שנה, בעלה בתמימות, בואי תחתמי על הסכם ממון. זה יהיה הסכם.
לא קרה, לא קרה.
אין לך מה לדאוג. אין לך מה לדאוג. לא, היא חתמה על הסכם ממון.
אבל קרה את ההסכם?
היום אחרי 20 שנה. עזבו, היום אחרי 20 שנה, שלושה ילדים, הוא אומר לה, ביי. למה? היא שמחה עליו. אנשים, תקשיבו, אני לא, אני רגע, בוא נעשה רגע סדר. הסכם ממון. זה הסכם הכי קשה שבן אדם צריך לחתום עליו. זה יותר קשה מהסכם גירושים. בהסכם ממון, לפני חתונה, של נישואים ראשונים, אנשים בטוחים שחתונה זה לנצח, שאהבה זה לנצח, שהכל יכול, אתה יודעת, שהכל ורוד. להביא מישהו לחתום על הסכם ממון, הוא הרבה פעמים עבודה מאוד 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 קשה, אוקיי?
אז מה את ממליצה, לחתום או לא?
אז שנייה, זה לא מה אני ממליצה. קודם כל,
זה מה כתוב בהסכם.
זה כל זוג, זה עולם לא. קודם כל תבינו, במדינת ישראל, זוג שמתחתן, בסדר? שמתחתן או בנישואים אזרחיים בחול ונרשם בישראל כנשוי, או כדת משה וישראל, חל עליו חוק יחסי ממון. מה חוק יחסי ממון אומר? אומר שמהיום שהתחתנתי, עד היום שאנחנו נפרדים, הכל משותף. כל מה שנקנה ביחד, גם אם זה יירשם על שם אחד מהצדים, כל הזכויות הפנסיוניות הסוציאליות שלי, כל חשבונות הבנק, לפעמים נשים אומרות לי, כן, אבל זה חשבון שהוא רק על שמי. לא. כל מה שיש לי מהיום שהתחתנתי, עד היום שאני מתגרש, הוא הכל משותף. אלא אם כן, אני עושה הסכם ממון, שאני מחריג ממנו דברים. עכשיו, אותה לא סתם אמרת, תלוי מה רשום בהסכם. מגיעה אליי לקוחה, אומרת לי, יש פה הסכם. בעלי אמר לי שכל מה שהיה שלו מלפני הנישואים, נשאר שלו. כל מה שיהיה מעכשיו והלאה, יהיה משותף. נשמע נחמד, נכון?
נשמע לי הוגן.
כן, הוגן, אבל כאילו בסוף זה מאוד אפשר לדעת.
וזה אני אומרת, כן, פה אני אומרת, תקרא לילד בשמו. כי לאותו בחור, היו 12 דירות ביוון. אממה, כל הדירות, כל דירה עולה מיליון יורו, אבל יש עליה הלוואה של 900 אלף יורו. זה אומר שאין לו כלום, שכל השנים הוא יצטרך לשלם משכנתה והלוואות, כדי שהנכסים האלה בסופו של יום יהיו שלו. אבל בעצם זה נכסים שלפי ההסכם שלא מלפני הנישואים. ראה, כל הכספים המשותפים ייכנסו למשהו שבסופו של דבר יישאר רק שלו. ולכן אני אומרת, תקרא לילד בשמו, תגיד כל מה שיש לי הוא שלי. הרבה פעמים אנשים לא מצליחים להבין מה רשום בהסכם.
אבל ליאת, אני לא מבינה, אתה נכנס למערכת יחסים בשביל להרוויח כסף בסוף?
לא,
אבל אתה לא נכנס
למערכת... לא, אתה לא נכנס למערכת יחסים כדי להיות שותף בדירה של מישהו. סליחה, שותפים יש מספיק. מערכת יחסים היא בנויה על הרבה מאוד דברים. אתה יוצא לעבוד, אתה עובד בשביל התא המשפחתי שלך, אתה נשאר עם הילדים והבן זוג שלך עובד.
אוקיי, אני לא מדברת, נגיד ורגע, כאלה שאין להם ילדים ביחד.
אבל מה זה אין להם ילדים? תקשיב, בן אדם...
נגיד יש זוגיות שהתנהלה במשך 3 שנים ללא ילדים, והזוג מתגרש, ועכשיו היא והוא, אחד מהצדדים דורש כסף מהצד השני. למה? אם אין ילדים, למה?
שנייה, כי זה לא קשור בכלל. זוגיות היא אחווה משותפת. שאתה נכנס למערכת
יכולה יחסים... איך אחווה משותפת?
זוגית, לא, שאתה נכנס למערכת יחסים זוגית, אתה לא נכנס לשותפות בדירה. בסדר, אתם נכנסים לעשות דברים...
ליאת, אנה זק ומרגי עכשיו, נגיד, יצאו 3 שנים ביחד. או נועה קירל יצא עם מרגי 3 שנים. עכשיו היא צריכה לבקש ממנו חצי, מכל מה שהיה להם ביחד, למה? כי הם ילדים, כי הם צעירים.
אז רגע, בואו נדבר על זה, כי באמת הרבה זוגות לא יודעים את זה שהם ביחד. יש הבדל.
בבני זוג צעירים, 25, 26 ו-30, שעברו לדירה שכורה, גרו ביחד 3 שנים ונפרדו, לרוב כדי להגיע למצב שהם ידועים בציבור ויאזנו ביניהם רכוש, יהיה מאוד 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 קשה.
למה? תספרי לי רגע, כי זה מעניין מאוד. אני וחברים שלי.
מה זה בעצם ידועים בציבור? ידועים בציבור זה לא חוק, וזה לא משהו שכתוב באף ספר חוקים. זה בעצם מבקשים לראות שני דברים. ניהול משק בית משותף וחיי אישות. זה אומר שזוג, נכון, שאם למשל סתם הלכת על, על נועה קירל ומרגי בזמנו, שניהם היו רווקים, צעירים, שגרו בדירה, אם היו בוחלים את כוונת השיתוף שלהם...
הם לא גרו ביחד, אבל בואו נניח...
אז הם לא גרו ביחד, אז זה לא רלוונטי.
נכון, אבל בואו ניקח זוג שנגיד, שני בני 20 שגרו ביחד.
תמחית יהודה לוי ודנה פרידר עכשיו. בסדר, זוג שכבר אפשר להסתכל עליהם, שהם כן רוצים אולי לבנות איזשהו תא משפחתי, הגיל שלהם, תדעת, הם יחיו עכשיו 10 שנים בזוגיות, בסדר? יכול מאוד להיות שיסתכלו על זה כאיזשהו משק בית משותף, וכן הם יוכלו לקבל אחד מהשני.
אחרי שנה ביחד, נגיד, מישהו מהצדדים יכול לתבוע אחד את השני?
בוודאי, לי היה יום אחד תיק, שהם היו ביחד 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים הוא מת.
יואו.
היא הוגדרה כידועה בציבור שלו, כי ב3 חודשים האלה הם עברו לגור ביחד. הוא שכר דירה לשנתיים, הוא שילם את זה מראש. הם היו בחול למעלה מ-12 פעם ב3 חודשים. בסדר? זה היה ברור שהוא רואה את העתיד, הוא הציע לנישואים דרך אגב שבסוף, הוא מת, אז זה לא יצא גם, לא יצא לפועל. אבל ברור שהייתה שם כוונת שיתוף לחלוטין. עכשיו, תראה, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אנחנו לא צריכים לחתום על הסכם הון, למה? הדירה היא שלי מלפני הנישואים. את לא מבינה, זה נכון, דרך אגב, אם בעלי יש לו דירה מלפני הנישואים, ואנחנו נגור שם שנה ונתגרש, רוב הסיכויים שאני לא אקבל כלום. אבל אם אחרי 30 שנה, ששם גרנו, ושם הילדים שלנו נולדו, וגם אם עשינו שיפוץ מינורי, יש המון סיכוי שלמרות שהחוק קובע מפורשות שמה שהיה שלי מלפני הנישואים הוא שלי, כן יצליחו להוכיח כאן כוונת שיתוף ספציפי, ולכן מי שרוצה באמת להגן על נכסים שלו מלפני הנישואים...
מה את מציעה לזוג?
תקשיבי, זה מאוד תלוי. זוג שמגיע אליי, שני בני 30, הוא הייטקיסט, היא רואת חשבון, הוא מרוויח 30,000, היא מרוויחה 30,000, לא יש אופציות. ולא יש איזושהי עטבות, אני כדאי, תקשיבו, אתם מתחילים את החיים שלכם ביחד. אם הוא יגיד לי, תקשיבי, אני קניתי דירה מלפני החתונה, יש לי שם משכנתה של קטנה, של 300,000 שקל, אני רוצה להבטיח את הדירה הזאת, שלא משנה מה היא תהיה שלי, אני כדאי, אין בעיה, תעשו הסכם על הדירה. אבל מהיום והלאה, בואו, אתם רוצים לחיות ביחד. מצד שני, יבוא אליי בחור בן 30, הייטקיסט, שכבר עשה 2 אקזיטים,
עשיר.
יושב על כמה מיליונים,
כן.
עם בחורה בת
21-22,
אני אגיד לו, תקשיב, בוא, אפשר לעשות הסכם המון של הפרדה רכושית, ואחרי 10 שנים שתקבל מיליון שקל, אחרי 20 שנה שתקבל 2 מיליון. צריך גם לזכור, בסופו של יום, אם היא הייתה מתחתנת עם מישהו ממעמד הביניים, והוא היה מרוויח 20 ואי 20, והם היו לוקחים משכנתה, בסוף היא הייתה יוצאת עם נכס אחרי 30-40 שנה.
ומה קורה אם מישהו מצליח פתאום באמצע החיים, באמצע הזוגיות?
זה באמצע הזוגיות, זה חצי, חצי, אני יכולה להגיד...
תגידי, ורגע עוד שאלה, האם מומלץ או אפשרי בכלל מבחינת חוק להכניס להסכם המון ילדים עתידיים, במידה ויהיה לנו ילדים, נגיד?
אז בואי נגיד אחרי דבר. אפשר להכניס להסכם המון מזונות ילדים. רוב הסיכויים שבתי המשפט, כאילו, יש, זה נורא תלוי שופט, יבואו ויגידו, תקשיבו, אנחנו לא מאשרים את זה. זה כן יהווה איזשהו משהו בעתיד, אבל אנחנו לא יודעים איזה ילד יוולד או מה צריך. הרבה פעמים, דרך אגב, בתיקים שיש לי, נגיד, גבר מאוד 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 עשיר, בסדר? ואני עושה לו הסכם המון שאומר שהכל נשאר שלו. אני אשים סכום מזונות יחסית גבוה, שלרוב לא ייפסק בבית משפט, למשל 5,000 או 6,000 או 7,000 שקל, כדי שאישה תחשוב פעמיים אם לתבוע. מבינה? אז גם בית המשפט יגיד לי, אנחנו לא מאשרים את זה, אבל היא תדע שיש לה את זה בהסכם, היא לא תפתח נגדו תביעת מזונות, ואז הוא יצטרך להביא את כל המסמכים, ואת כל החברות, והערכות שווי, וכל הדברים האלה, רק בשביל מזונות. תקשיבו, יש עשרות סוגים של הסכם, הם המון. דרך אגב, בניסויים שניים, עם ילדים מניסויים ראשונים, הרבה יותר קל לחתום על הסכם, המון.
למה?
כי הרבה, קודם כל, זוג שמתחתן הפעם השנייה מבין שניסויים זה לא לנצח. הוא מבין שיש משברים, הוא כבר עבר משהו, הוא כבר יודע. הדבר שני, הרבה פעמים זה ילדים שכבר גדולים, וזה ניסויים שניים, וכבר ילדים לוחצים. היא לא תתכנס אלינו הביתה, אם אתה לא חותם איתה אבא על הסכמות.
תגידי, ליאתי, על מה רוב האנשים מתגרשים?
תקשיבי, רוב המשברים קוראים, רוב המשברים קוראים ככה. דרך אגב, בגידה. גברים, דרך אגב, גברים יעזבו את הבית, הם כמו קופים. אם עד שאין להם ענף אחר, הם לא עוזבים את הענף שהם נשענים עליו, ולכן גבר יעזוב בית רק שיש לו מישהי אחרת. אישה תעזוב גם שלא טוב לה, אז בגידה.
כאילו גבר, את אומרת, לא עוזב שלא טוב לו, הוא נשאר.
לא, ממש לא, הוא נשאר.
רק אם יש לו מישהי אחרת, הוא עוזב.
אם יש לו ענף לעבור עליו.
אלו,
שיפוצים. הרבה פעמים אנשים בונים את בית החלומות שלהם, ושמסיימים את השיפוץ, מתגרשים.
מה? למה?
חיים לשמוע.
בניית בית זה משהו שהוא מאוד 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 קשה לזוגיות.
נכון.
הרבה פעמים אנשים מגיעים...
גם מעברי דירה זה קשה לזוגיות.
שהם בנו בית והשקיעו והכל, והם מגיעים לפיצוץ. וכמובן, הדבר הכי זה, כסף. כסף,
מתגרשים.
אגב, משבר כספי ומחלות. רק שתדעו לכם שהרבה פעמים, כמה שזה נשמע נורא 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 עצוב, מחלות של נשים ומחלות ילדים. באותו זמן שמגלים חז אחרי למחלה של האישה, אז הגבר כן נמצא שם חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, וברגע שהיא, דרך אגב, הדדי, ושהמצב מדרדר ומגיע למצב של איזושהי מחלה מאוד קשה, או חוסר תפקוד מיני, אלצהיימר, כל מיני דברים כאלה, זה מגיע לפרדות.
וואו, תודה על התקווה, איזה כיף
כן. לשמוע. וגם מחלות של ילדים, הרבה פעמים, אתה יודע, יש איזושהי התכנסות מסביב החלת ילד, ואחרי שהילד מחלים או מבריא, או יש איזו תקופה זה, אז יש פרדות, כי כאילו אתה מעבד הרבה פעמים בזוגיות.
תגידי, את לא איבדת קצת דרך העבודה שלך אמונה באהבה וחיי זוגיות?
קודם כל לא, להפך, אתה לומד להעריך את זה. אתה לומד להעריך את זה. קודם כל, ברור, תקשיבי, שאירן אוהל את הפלאפון, אני ישר, למה החלפת קוד? למה החלפת קוד? לא, למה החלפת קוד?
איזה מפחיד זה להיות נשוי לעורך הדין לענייני משפחה, אתה גמור, כאילו.
תמיד אני אבדוק אם יש לי איזה מכשיר האזנה בתוך הרכב, אני חושב 10 פעמים, אם רגע יש לי כאן עוד איזה מישהו שמאזין לי. סתם, אבל תראה, בסופו של דבר, כמו כל דבר בחיים, אתה לומד לקחת את הדברים.
כמה זוגות באו אלייך להתגרש ואז חזרו?
וואי, תקשיבי.
ואחרי דברים מזעזעים.
דברים, עזבי דברים מזעזעים, דברים מזעזעים ברמה של צווי הגנה ובריחות לחול עם המאהבת או המאהב. וכן, דרך אגב, אני לא נעים להגיד לך, אבל פרק ב' בסוף הוא כמו פרק א', ולא, אין להם חדש תחת השמש.
מה זאת אומרת?
בסוף, את יודעת, יום אחד היה לי לקוח, באמת, הוא התגרש, הוא הסכים לוותר כמעט על הכל, כי היה לו מישהי והוא ממש ממש רוצה להתגרש, ועשינו הסכם, באמת הוא תוך 3 חודשים היה גרוש, והשאיר מלא דברים לאשתו, ולפני איזה 30 שנה הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, ליאת, את יודעת? בסוף הכל אותו דבר.
אבל הוא מתגרש שוב?
לא, הוא לא מתגרש שוב, אבל את יודעת.
אבל הוא הבין שזה לא שונה בסוף, זה הריגוש הנקודתי.
עוד טיפ מאוד 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 חשוב שצריך להבין, הסכם המון לא בא במקום צוואה. אני יכולה להגיד לעשות הסכם המון עם בעלי, ואני אומרת לו, תקשיב, כל מה ששלי שלי, וכל מה ששלך שלך. נגיד הבית רשום 50% על שמי ו-50% על שמו, בסדר? אם נתגרש, אוקיי? אז כל מה ששלי שלי וכל מה ששלו שלו, אבל אם אני אמות ואין לי צוואה, הוא יורש אותי, זה לא שהוא לא יקבל את זה. ולכן תמיד צריך לעשות גם הסכם המון וגם צוואה, אחרת לא עשית כלום. בסדר? אנשים לא מבינים את זה הרבה פעמים, וחושבים שהם יעשו הסכם המון, אז אם הם ימותו, זה מילה לא שלי, יש על האישה, לא.
טוב, כי את יודעת איך זה אנשים שפשוט חושבים אני מת, מה אכפת לי, זה כבר הבעיה שלי.
לא, אכפת להם, הרבה פעמים אכפת להם, כי יש ילדים מנישואים ראשונים, והמטרה היא בעצם להגן על זה. עכשיו, הדבר הכי חשוב בעצם בהסכם המון, זה המועד שעושים את זה, וזה לא לבוא לאישה, היה לי לפני כמה זמן זוג צעיר חמודים, באמת לא אין כסף, אבל אבא שלו מיליונר, בסדר? זה ברור שלא אין כלום. ואז הוא הביא לו הסכם המון נוראי, והיא הייתה אמורה לחתום, ואז הוא אמר לה, טוב, שלא לפני החתונה. לא נורא, אז נתקע את החתונה. תראה, את חתונה, ואז אמרתי לעורך דין שהצד שני, באמת אין לי משפט יותר גרוע להגיד לך, שאני יכולה להשוות אותו, מזה שאני אגיד למישהי, אוקיי, אז נתקע את החתונה. ובמצב כזה אישה תחתום על הכל, בסדר? וגם אישה הרבה פעמים לא יהיה לה את היכולת ללכת לעורך דין ולשלם איזשהו סכום כסף, כי תעדיף את הכסף הזה לקחת לעוד סמלה ולאיפור ולצלם מגנטים. ואנשים לא מבינים את המשמעות. חתמת על הסכם המון, אין לך כמעט סיכוי לבטל אותו, בסדר?
איך אגב מומלץ להעלות את הסוגיה? נגיד עכשיו זוגות שמאזינים לנו, והם רגע לפני החתונה, והם לא יודעים איך לדבר על זה עם בן או בת הזוג.
אני מכירה מלא שנפרדו בגלל שאחד הצדדים מביא הסכם המון, ואמרו אני לא רוצה.
אז איך מומלץ להציע את הדבר הזה?
קודם כל, לדבר על זה. להסביר. יכול להיות שאין להם אותה השקפת עולם.
איך? כזה, איי, מאמי, אנחנו מתחתנים עוד חודש.
לבוא ולהגיד, אם אני הצד שצריך להחתים, אז תקשיב, אני ממש אוהב אותך. אבל זה לא הכסף שלי. אם זה הכסף של המשפחה, זה הכסף של אבא שלי.
לא, אבל אם זה הכסף של אותו בן אדם.
אם זה הכסף של אותו בן אדם, אז עם כל הכבוד, אותו בן אדם צריך לבוא ולהגיד, תקשיב, עבדתי, עשיתי, אני כבר נגיד בין 40 ועד בת 20. אני לא יודע מה יקרה. אני רוצה שנחתום על הסכם, לבוא ולהגיד את האמת. ואז הבן אדם יקבל את ה... את האמת בפנים, זה אומר, כן, אני לא רוצה להיות...
אבל ההמלצה...
אבל אני אגיד אפילו יותר מזה, אני...
לא, אבל אני רוצה להגיד... רגע, אבל מישהו בא לך עם הסכם המון, אין בעיה, תקחי את ההסכם ותכי גם לעורך דין, באמת. אל תחליטי לבד, אל תחשבי שאת מבינה, אל תקראי ותגידי, טוב, נו, אז הוא ייתן לי ככה... לא, עורכי דין רואים את העתיד של הדבר, הם מבינים הרבה הרבה יותר.
יותר מזה, הרבה פעמים בן אדם בא, ובמילה אני אומרת בהסכמים, תקראו לילד לשמוע, תגיד, אני לא רוצה לתת לך כלום. אבל אל תמכור סיפורים, אל תמכור מה שהיה שלי לפני, והעסק שלי לפני. תדע, הרבה פעמים אנשים מגיעים לעסק.
אגב, לפעמים באמת יש הסכמים דרקוניים שההורים רוצים לתת, בגלל שהם מגינים לילדים שלהם, אבל אם באים לשיחה, ומציגים להורים, אוקיי, אבל בכל זאת, תיתן משהו, ואפשר לסגור, זה בסוף עסק כזה, זה כלכלי.
קודם כל זה כלכלי, ודבר שני, אורטל, על הרבה פעמים קורה מצב שאנשים רוצים לבוא ולעשות הסכם המון, בסדר? והם מדברים על זה, ואנחנו מגיעים לאיזשהו, למשל, אחרי איקס שנים היא תקבל סכום כסף כזה, ואחרי איקס שנים היא תקבל סכום כסף כזה.
אז כמו אומרת היא, אבל לפעמים זה גם הוא, כן?
כן, לפעמים זה הפוך, אני בדיוק באתי לשאול, לי יש נכס, וכשאני חתן, אני טועה איך להגיד את זה, שאני רוצה להסכים המון.
נכון, קודם כל, ברור. הדבר הנוסף אני יכולה
להגיד. גמל תכניסי אף אחד לדירה שיש לך נכס בה, לגור, עד שהוא לא חותם או משהו.
דבר נוסף אני רוצה להגיד לכם. הרבה פעמים בן אדם מגיע עם עסק, שעסק עובד או עסק מתפקד. הוא אומר, אני רוצה לשמור על מה שהיה לי עכשיו, אני כן רוצה שותפות. אנחנו מגדירים למשל הערכת שווי של העסק, איך עושים את זה? מה זה רווח? מה הרווח בעצם של העסק נקי היום? ואומרים, אוקיי, בעוד 20 שנה שתיפרדו, אם תיפרדו, נעשה את אותה נוסחה של הערכת שווי, ומהדלתא, היא או הוא יקבל. יש המון 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 דרכים.
יפה, זה אני אוהבת.
זה לא שחור או לבן. את יודעת, אפשר לתת גם סכומי כסף, למשל, אם באמת לאחד הצדדים יש יותר כסף. אז תגיד, אוקיי, אם נפרדים אחרי 5 שנים, את תקבלי למשך שנתיים איזשהו דמי הסתגלות, מענק הסתגלות, בגין כל חודש של פרידה. יש המון דרכים, אבל ייעוץ, להבין, ולא להיות חכם גדול, אלה של, אני לא צריכה כלום, אני לא... הייתי יפייפות הזאת, תקשיב, היא מיותרת. אתה בסופו של דבר מתחתן כדי לבנות תא משפחתי שהוא גם כלכלי. לא כי אתה רוצה משהו ממישהו. בסדר?
טוב, למדנו, למדנו.
הלוואי שלכולנו יהיו את הלבטים האלה כי הם עליהם.
הלוואי שהיה לנו שעתיים שלמות לדבר איתך.
כן.
עורכת הדין ליאת שקלר, זה ענייני משפחה וירושה, תודה רבה. בקיצור, לכו תחתמו על הסכם הממון.
לא בטוח, לא בטוח.
תודה רבה.
תודה.
יאללה. ביי ביי.
כל מי שצריך הסכם המון או הסכמי ירושה, ליאת שקלר, זה משרד מדהים.